אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
קופיקס, כלי נקי, מכון בית יוסף, עוזי, הפורץ החרדי, מבצע יוסי בשקל. זה בסדר, זה בסדר, אני מרגישה טוב. מי שמדייקת את סדרות רבי עקיבא יודעת שזה היה סדר החנויות מכיוון השומר למעלה. אני יודעת שאנחנו לא תוכנית על צרכנות, אבל אלו מילים שכתבתי לבת שלי, הקטנה שלי, שבכיתה א' אז למדה לקרוא. אנחנו נסענו שתינו, וכל מה שהיא ראתה, היא קראה. לאט, מצחיק, אבל קראה. אני בשקט הייתי מקשיבה, לא מתערבת, לא מתקנת, לא רוצה. איזה תהליך קסום זה, מה שקורה לאדם בזמן קריאה. אנחנו באומקה דליבה היום, תוכנית מיוחדת לשבוע הספר, לראות את הילדים שלנו. מחברים עין עם חולם, למד עם פתח, ויוצרים בתוכם עולם, עולם שלם של אותיות ומשמעויות, מילים, משפטים, סיפורים, זו עוצמת חיים. ליבי שלי, כתבתי לה אז, אני מאחלת לך לדעת כל החיים לחבר נכון אותיות וסימנים, לדעת לקרוא נכון את מה שאנשים מדברים, לדעת לחבר אמת של תורה לחיים, לדעת לקרוא גם בין השורות, לדעת להתחבר נכון לאנשים הנכונים, לדעת לקרוא את הלב שלך, את הלב שלהם, לדעת לקרוא גם מה שלא כתוב. ילדה שלי, ילדת בית יעקב קטנה שלי, תקראי כל חייך. אושר גדול לנפש עושה פעילות של חיבור אותיות. תקפידי לקרוא שלטים של חנויות ואיפה יש הנחות, ככה זה בנות. תמשיכי לכתוב נוח בשבע שגיאות, אל תפסיקי לשאול את אמא שאלות, מה כתוב כאן? אני תמיד אשמח לענות. נכון, לפעמים אבקש ממך לנסות לקרוא לבד, אבל זה רק מפני שאני יודעת שכשהאדם קורא לעצמו משהו עוצמתי מתרחש בו. אינה דומה קריאה עצמית לקריאה שמישהו אחר מקריא, לפעמים גם להפך, כי לפעמים גם כשגדולים מתחשק לנו שיקריאו לנו. תקראי ספרים נכונים, בת יקרה שלי, זהרי, יש כאלה שהם מסוכנים, תקראי עיתונים נכונים, והכי הכי, תקראי עם האצבע בתוך הסידור שם. במשפטים שחזל כתבו, תמונים החיבורים הכי גבוהים של מילים באותיות שחודרות למעלה, ישר לאלוקים. נדבר היום באולפן עם הסופרת האהובה דבורי רנד, על ספרות בכלל, על ספרות חרדית בפרט, על תהליכים, על יצירה, על עלילה, על בנייה של דמויות, על כניסה ויציאה, ואיך כל זה יכול לקרות. אומקה דליבה, אוריה חימי, אסתי הרשקוביץ, כאן אפרת ברזל. מתחילים? אומקה דליבה, בוקר טוב. זה מרגש אותי להגיד, אנחנו עם הסופרת דבורי רנד באולפן שלנו. לא נראה לי שאני צריכה להציג אותך, אני צריכה?
תנסי.
לא יודעת, את מילים, ספרים, עיתונים, חדירה פנימה אל תוך עצמנו. תמיד רצית להיות סופרת?
לא יודעת, זאת אומרת, לא חשבתי על זה בכלל כדי לרצות. אני בכלל התחלתי מעולם החשבות. הייתי חשבת שכר, מנהלת חשבונות, חשבת עמותות.
קצת שונה מלכתוב מילים שאמורות להביע.
כן, המצחיק הוא שמאוד אהבתי ספרים. מאז שנולדתי, קראתי גם בגיל מאוד צעיר. קראתי מגיל 3+.
מה, כאילו ילדה חכמה כזו?
לא הייתי כאילו ילדה חכמה, ילדה אוהבת מילה מאוד. אצלנו הבית זה באמת היה, וההורים שלי גם נתנו את השפע הזה, היו לנו צרות של ספרים.
שיכולת פשוט לשלוף
ולהתאם. מדפים על מדפים, אתה יודעת, מגיעה לשלב שבו כבר עושים שכבה שנייה במדפים, ושכבה שלישית ורביעית, ועוברים לארגזים באיזשהו שלב.
ולכת חטטי את מה שאת חפשת.
וזה היה, כן, אפשר היה לבנות את חומת סין עם כל הספרים שהיו לנו בבית.
כי גם הם כאלה היו?
אבא שלי דווקא לא. אבא שלי, לצערי כבר, על אבא שלום כבר כמעט, יותר מתשע שנים אני אומרת כמעט, אבל זה לא נכון, זה כבר לצערי היה כבר. ואימא שלי, כן, אימא שלי הכנסה לנו את
את אהבת הספר.
לקריאה, היינו הולכים, מותר להזכיר פה, לירידי שבוע הספר, כשזה היה עדיין שבוע הספר.
כן.
את יודעת, בכיכר רבי, לפני שזה היה כיכר רבי.
וואי.
אז ממש רק בשביל לנשום, לא יכולת כל כך שקנינו יותר מדי ספרים, ספרי מדע אולי, דברים כאלה, אבל לנשום, יש לי רצון
כאילו להרגיש את הכבוד לספר?
כן, את הכבוד, את האהבה, את המילתי, אבל ממש מעניין שלא חשבתי לכתוב בעצמי.
וואי, אז מתי זה, מתי זה מתחיל?
לא חשבתי להרבב אותה עם עבודה. והאמת שגם לא חשבתי אחר כך, אני זוכרת, הסיפור הראשון שכתבתי, זה הסיפור שכתבתי לעצמי, ממש.
למגירה?
לא, לא למגירה, פשוט עברתי איזושהי חוויה אישית, רציתי לשחרר אותה ממני, ישבתי וכתבתי, ועד אחרי שכתבתי, וכתבתי את זה מצחיק, כן, בגוף שלישי, על מישהי כאילו שהיא לא אני.
איך תמיד אנחנו עושות את זה?
תמיד, עושים את ההזכה הזאת לצד.
ההוא שאלת רב.
ונורא מעניין, כאילו אנחנו לא ראויות לכל מעצמנו, ואני אומרת שאני יכולה לראות את ההתפתחות האישית שלי בזה, שאני מוכרחה לעצמי היום לכתוב בגוף ראשון, אפילו על סיפורים שהם לא אני, למה? כי בסופו של דבר מגיעים לאותו גרעין, את יודעת, כל הנשים הן אותו דבר, ולכולנו מגיע באמת להשמיע את הקול שלהן. זהו, ואז כתבתי גוף שלישי, ופתאום נורא התחשק לי שמישהו יקרא את זה. לא הייתי צריכה את הפרסום, לא הייתי צריכה את השם שלי, לא הייתי צריכה את הכסף, אבל רציתי שמישהו יקרא את הסיפור הזה, ויגיד לי,
מה?
את לגיטימית. מה שאת מרגישה הוא לגיטימי. ואני באמת, וזה היה באמת לפני שנים, אני חושבת חמש
שנים. מי קרא את זה?
שלחתי את זה לניה שוורץ, שהייתה אז עורכת בתוך המשפחה.
היא הייתה באולפן שלנו פה, אורחת, כן.
היא אחת הנשים המדהימות בעולם, והיא לא הכירה אותי, ולא שלחתי לה את זה דרך השם שלי, שלחתי לה את המכתובת של העבודה, ואני, כל מה שאני פוגש אותה, וכל מה שמראיינים אותי, על הרגע הראשון שלי בכתיבה, אני תמיד מסתכלת את הארבע מילים הראשונות שהיא שלחה לי, היא הגיבה לי על המייל, והיא כתבה לי, שלום לך, אלמונית יקרה, זאת הייתה הכותרת שלה, ואז היא שלחה אותי לכתוב עוד סיפורים, ואמרתי את זה, מה היא רוצה, מה הקשר?
היא אהבה את זה, אה?
היא גם אהבה, והיא גם זיהתה משהו שאני עוד לא זיהיתי, את היכולת הזאת באמת לספר את החיים, ובאמת היא שלחה אותי לדרך הזאת. ואני לא אגיד, פגשתי אחר כך נשים מדהימות, מורות דרך נהדרות, כל מיני מנטוריות שונות בכתיבה, ואני חווה לכולן הכרת הטוב, אבל באמת היא הייתה הראשונה.
יאה, איזה יפה להגיד תודה כל כך יפה למי ש...
יאללה, לגמרי, לגמרי.
ואז את מתחילה באמת לייצר מתוכך מילים, סיפורים?
כן, זה תהליך איתי, כי אחרי הסיפור הזה היה עוד חצי שנה, זאת אומרת, עברה עוד חצי שנה עד שהגיע הסיפור הבא, ועד אחר כך, את יודעת, הילדות הקטנות, אז כתבתי להן יותר.
כן.
זה הלך וככה התגלגל עם
איך הגיבו בבית?
בהתחלה לא היה כאן מה להגיב, נגיד האמת, זאת אומרת, היה סיפור אחד קצר פה ושם, אני זוכר סיטואציה מאוד מאוד מצחיקה, שפרסמתי באחד המוספים, אני לא אגיד על זה, של איזה עיתון, כי אני לא חושבת שאני אכבד אותם, אבל שלחתי להם סיפור קצר לאחד המוספי החגים, והעורכת התקשרה אליי ואמרה לי, תקשיב, אנחנו חייבים את זה בשם של גבר, כי אין לנו מספיק סופרים גברים, צריך פה איזשהו...
איזה איזון!
כן, משהו, חוויה מתקנת.
כן.
והייתי אז צעירה ומתחילה, ובאמת לא בר לי הקטע של הפרסום בשם...
אז אמרת, יאללה, שיהיה בשם של גבר?
אמרתי שיהיה בשם של גבר, ואז אנחנו מגיעים לחג, זה מתפרסם בשם של גבר, ואנחנו מגיעים לחג, ועכשיו אחי הגדול, באמת תלמיד חכם עצום, אבל בחגים ולא מפרגן לעצמו לקרוא, ובאנו לשם עם העיתון. והוא קורא, ואז מתחיל הדיון על סיפורים כמובן, והוא קוטש את הסיפור.
ואת שומעת את זה בלייב.
הוא נכנס פה כמו שצריך. זאת הייתה אחת החוויות המדהימות, ביקורת אמיתית.
טוב, רצית שיקראו, רצית שמישהו יקרא.
כן, האמת שהוא צודק. תקשיבי.
בביקורת שלו.
כן, הוא צודק, הוא עד היום צודק. הביקורת שלו, תמיד אני אקבל אותה.
מה את אומרת?
כן.
רגע, בואי נהיה שנייה במשהו ממש מעניין שאמרת לפני כמה רגעים, וזה שמאוד רציתי שיקראו את זה, כי יש פה שני חלקים, את החלק הזה של לרצות לכתוב ולהביע, זה משהו שעושה טוב, כמו בכל ביליותרפיה שאתה מוציא החוצה, גם בשיחה, גם בשיחה, אתה מוציא חלק כאוב החוצה, ואתה פתאום מתבונן עליו, בזום אאוט, בזום אין, ומכניס אותו אחרת פנימה, אבל פה את אומרת, רציתי גם שמישהו אחר יכיל את זה, בואי ננסה להסביר לעצמנו ולמאזינים, מה יש כשמישהו אחר קורא בהכרה הזאת, במילים שאתה שלחת וחודרות למישהו אחר, ואח שלך אוקיי, אבל כל...
בסדר, בואי, אני אסלח לאח שלי, זה בסך הכל באמת היה סיפור רגיל, סטנדרטי, לא משהו שקשור, את יודעת, לא נגע גם ל... לא אישיק באיזושהי צורה אישית לחיים האישיים שלי, אבל אני אגיד לך מהחוויה שלי היום ככותבת, שעושה את זה היום במשרה מלאה.
כן, עזבת את החשבו...
אחרי שאבא שלי נפטר, החיים שלי אז, תמיד אומר, החיים שלי אז נגמרו, התחילו מחדש, ופשוט לא הייתי מסוגלת לך.
איך אנחנו גם אבל זורמים עם תחומי העניין, ולא חייבים
להיקבל... התפטרתי כשהוא עוד היה חולה, ואז אחר כך אמרתי, אני לא חוזרת. עבדתי בתנועה קיבוצית אגב, סתם מעניין, נכון?
מה את אומרת? השאיר עליי חותם?
אין לי מושג נראה לי מה אני עושה היום, זה מאוד מעניין.
שישאלו אולי, שיבררו אפס.
אבל מה שרציתי להגיד באמת לגבי הקטע הזה של לגיטימציה, שנשים פונות אליי, והן כותבות לי גם בגלל שאני מפרסמת את הכתובת מייל בספרים שלי, אז הן פונות אליי גם בתור סופרת, גם בתור כתבת, והן מבקשות שאני אכתוב על החיים שלהן. עכשיו, אני רואה, הן לא פונות אליי, רובן, כן? אני אומרת, יש מפורש כאלה שפונות אליי, וחושבות שאני מטפלת רגשית, לא רשמית, אבל רובן יודעות שאני לא פסיכולוגית ולא אשת מקצוע, והן באמת פונות כדי לבקש ממני את המילים שלי. עכשיו, למה הן צריכות את המילים שלי? הן לא צריכות את המילים שלי כי זה מילים שלי, כן? הן צריכות כי הן רוצות שאנשים יקראו אותם ויתנו לזה לגיטימציה. אני חושבת שבדור שלנו, הלגיטימציה לסבל, באמת, יש סוגי סבל שונים, אז יש את הסבל היותר לגיטימי, יש את הסבל הפחות לגיטימי. אני רואה כמה הן מחפשות את זה, פשוט מבקשות, אני ממש מקבלת את זה על בסיס יומיומי. פניות ממש בטלפונים, במיילים, תכתבי, 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 והן יודעות. זה לא יביא פתרון, זה היה במצוקה, אבל קודם כל מודעות.
זה חשוב.
ובאמת הלגיטימציה הזאת, שאישה תקום ותגיד, תקשיבו, כואב לי, מותר לי.
וואו.
זהו.
חשוב כל כך, בהחלט. בואי נדבר על ספרות בכלל ועל ספרות חרדית בפרט. רק שאלה קטנה, טכנית, מתי את כותבת? יש שעות עדיפות ביום?
קודם כל זאת המשרה שלי. אז זאת אומרת שאני יכולה להתחיל יום עבודה בשעה 6, ולסיים אותו ב-2 בלילה, וגם יכול לקרות.
עם הפסקות לבנות וזה, ולאכול.
כן, הפסקות קצרות, כי הבנות שלי כבר גדולות, אז זה באמת מאפשר לי להידבק למחשב ובקושי לזוז.
יש לך חדר מיוחד בבית?
לא, יש לי פינת עבודה שהבת המאממת שלי עיצבה לי.
כן.
ותלתה לי כל מיני תמונות אומנות להשראה, ואני שמה ספונה בין הספרים והעיתונים והתמונות והיופי. והמוזיקה, כמובן, חובה.
את כותבת עם מוזיקה רקע?
כן.
וואו, מה את אוהבת לשמוע?
הכל. ממש, לכל פרק יש פסקול משלו. אתם מסברת את זה? לכל, כן, ממש, זה חזק.
והמנגינה חוזרת על עצמה? זאת אומרת,
את שומדת אותם ניגונים? זה מאוד תלוי. אם אני כותבת את פסקה מסיימת, כן, אז עכשיו אני יכולה ללחוץ על הלופ.
כן.
שזה שדר את עצמאות מאוד פעם. ולפעמים אני נתנת לזה לעבור באופן אקראי. זה ממש... אין לי מוזיקה מועדפת, יש לי כתיבה מועדפת, אז כל פעם...
המוזיקה משתלבת איתה.
המוזיקה מסתנכרנת איתה, ולא הפוך.
איזה יופי, אני מדמיינת אותך, איך זה נראה. הפקיעה של רעיון חדש, או של בניית דמות, או של איזשהו תהליך או עלילה, את ממש מרגישה את הרגעי אומנות הקדושים האלה, קרבת אלוקים ממש...
אני חושבת שמי שלא מאמין בקדוש ברוך הוא, צריך להתחיל לכתוב.
זה
המקצוע באמת הכי מוליד אמונה. את פשוט רואה איך נולד כל הזמן יש מעין. זה לא
יומן. לא, זה לא יומן. זה לא יומן. את יודעת שלפעמים אני מבשלת משהו, ואני קולטת שהקדוש ברוך הוא שולח איזה רעיון, ואני ממש כלומר, אני מורידה את הכפפות, נגיד שפות כלים, אני מנגבת הידיים, ואני רצה לכתוב את זה, אני תמיד צוחקת או על חיתול של איזה נכד נקי, או על איזה משהו בערך כזה, כי אני מרגישה שזה לא יישאר לנצח, שזה כאילו מתפוגג. את יכולה להבין אותי או שזה נשמע לא טוב משהו?
כן ולא. גם אני כמוך ככה לתעד כמעט כל דבר, אבל כן למדתי שיש רעיונות שלא ברוכים.
שלא ברוכים.
הם כנראה צריכים להיבלד.
הם חוזרים?
הקדוש ברוך הוא רוצה שהם יצאו ממך, מפקעו ממך, והם נשארים. הם ממש לא נאבדים.
אמן,
וזה יכול לקרות... את יודעת מתי זה קורה? למשל, כשיש לך ראש השנה צמוד לשבת, 3 ימים, חג, עולים לך כל מיני רעיונות, ואת לא יכולה לעשות עם זה כלום, וזה לא בורח. ולמרות שהיום עמוס, באמת, רגשית וטכנית ופיזית, זה לא בורח, זה פשוט מחכה. ההפך, את יודעת מה זה מפשיל בזמן הזה.
וואו.
מפשיל, זה מקווה שהוא... אגב, שאני אומרת לתלמידות שלי, תמיד כשמגיע להם רעיון, לחכות, לתת לו, באמת להתבשל, לא להסתער.
לא להסתער עליו, לכבד את האומנות הזאת.
לכבד, להבין בכלל מול מה אנחנו עומדות. רגע, יש פה רעיון חדש, בואו, נעים להכיר. נראה איך אנחנו... את יודעת, באמת איזשהו סוג של הכירות אישית כזאת.
נכון, שזה מביא אותי, לשאול אותך. אם לפעמים כשאת קוראת ספרים ישנים או סיפורים מפעם, את נראית לעצמך, מה זה... נו, מה, איזה מילה אני אגיד?
אנטיקה.
מה זה אנטיקה? מה זה לא רלוונטית? מה? כאילו מצד אחד, את יכולה להסתכל על הדברים מן העבר, ואת אומרת, בונה, איזה גאונה כתבה את זה. מצד שני, מה זה השטויות האלה? כאילו, איזה תתרמה? יש לך את המשחק הזה איתך ועם עצמך?
תשמעי, אני מאוד שומרת על עצמי, אני פשוט לא קוראת חומרים ישנים.
מעולה, אחלה
פרוסס. חוסכת את הקונפליקט הרגשי.
כן.
אני כן יכולה בטעות, יודעת, ליפול פתאום על קטעים, אני אגיד איפה זה קורה, כשעורכים ספר, וסיפור שהתפרסם בעיתון, והתחיל להתפרסם לפני שנתיים, והתחלתי לכתוב את הפרקים הראשונים לפני 3 שנים, את יודעת מה קורה לבן אדם ב3 שנים? כמה הוא התפתח, כמה הוא מצטמצם אפילו במילים, את יודעת, תהליך הצמצום במילים, ככל שאנחנו גדלים ומתפתחים, זה תמיד תהליך הפוך.
צריך פחות מילים כדי להביע.
בדיוק.
בוודאי.
ואז בתהליך העריכה של הספר, זה תהליך מייסר. זה תמיד התהליך של השנאה העצמית. ואז את אומרת, עזבו אותי, מי אמר שאני סופרת? אני חוזרת הרגע לחשבות.
איפה הקיבוצים, איפה?
זה באמת שזה שאלה. אבל הנה, את רואה, את חתומה, כבר 2 ספרים, נכון?
נכון, נכון, נכון. את כל כך צודקת, כי השבוע כתבתי על זה, את כל כך צודקת שבשבת בבוקר, אני חושבת כי אנחנו נקיות מכל כניסות של טלפון, פתאום את מרגישה בתפילה של שבת הבוקר שיוצא ממך, כאילו, נכון, ואת שומרת את זה.
שבת זה...
זה מתנה.
פרדוקסלי להגיד, אבל זה זמן של בריאה.
ממש. ופעם כתבתי, רוב הספרים נכתבים בשבת, אבל כאילו זה לא משפט שרלוונט, שמנומס להגיד אותו אפילו.
כן, אנחנו נולדים בשבת. נכון. ונראה לי הגיוני, אנחנו נולדים מחדש. אז זה מוצאי שבת, זה מתחיל לצאת.
נכון.
זה בא בעד השבת הבא.
ואז את מהר מהר רצה ומתעדת את זה. כן. תגידי, כשתכף נגיע לספרות חרדית וכולי, אבל כשאנחנו מדברות על איזושהי דמות שאת מלווה, והיא לא את, הרי תמיד יש חלק ממה שאנחנו כותבות, אני לא עוסקת בדמויות אחרות, אלא רק בעצמי, אבל כשאת נכנסת לדמות אחרת, הרבה באמת יכולה לעשות בה מה שאת רוצה.
להתעלל בה.
להתעלל בה, להרים אותה. את מרגישה תמיד את הקשר אל עצמך, או לא אפרת, לא אפרת, שום דבר, היא מנותקת ממני, נקודה, היא החלומות שלי, המאוויים שלי, מבינה מה אני שואלת? כן. כי אני לא.
קודם כל, תקשיבי, שיעור מבוא לכתיבה ולבניית דמות, להוציא את ה... את יודעת, את החושים הסדיסטיים שאנחנו מחביאים כל שנה במגירה, אני תמיד אומרת לתלמידות שלי, גיבור מיוסר זה לא גיבור, את רוצה, רוצים לעבוד פה דרך, מישהו שעובר תהליך, שמתמודד, לא מעניין אותנו גיבורים שחיים על מי מנוחות, והכל טוב להם. הסיפור נגמר עוד לפני שהוא מתחיל.
בדיוק.
עכשיו, קורה תהליך נורא מצחיק, כי הן עובדות על דמות, והן נורא נקשרות אליה, רגשית ואישית, ואז הן אומרות לי, מה, לעשות שגונבים לה את השרשרת פנינים? לא, שזה יהיה הטבעת בהכל בשקל. לא צריך גם את זה. מה הבעיה שתמשיך לחיות בטוב? אמרתי, אני שומע, לעצמך תכתבי את הסיפורים האלה, באמת. יש הבדל גם בין מה שאנחנו כותבים לעצמנו ובין מה שאנחנו מפרסמים, כן?
נכון.
אבל אם את רוצה שקוראים יקדישו זמן יקר ויכניסו את הלב שלהם לתהליך הזה...
חייבים קונפליקט, חייבים קושי, חייבים
דרך. אנחנו באמת סומכים אלה שטוב להם, שיסתדרו בלעדינו.
בדיוק.
רוצים את הלב למי שצריך אותו, את יודעת. אז זה באמת תהליך מצריק. תראי, בכתיבה באמת זה מורבב. אני לא חושבת שיש כתיבה שהיא כתיבה טובה, שהיא נקייה מאוטוביוגרפיה. ואני אומרת את זה, כמה שקשה לי להודות בזה.
נכון.
כתיבה טובה, כתיבה נוגעת, צריכה את החלקים האלה.
חייבת.
עכשיו לא משנה, אז מסווים אותה, אז את יודעת, מצעפים אותה, אני קוראת לזה ציוף, מצעפים.
לשון צעיף, כאילו מכסה.
בדיוק.
או רבקה, ממש.
בדיוק. אז מכסים, וכל, את יודעת, כל תקנון הצניעות חל על הדמויות שלנו.
חל על הדמות, היא חתמה על זה.
אבל בסופו של דבר, הגרעין, יש שם גרעין של אמת.
נכון.
אחרת זה לא יעבור.
אז עכשיו אני צריכה...
עכשיו את תתחיל לחשוב איפה את נמצאת.
כאילו לעבור לפרסומות, אין לנו ברירה, ואנחנו, אני כאילו בדמות... אז בואי נצא לפרסומות ונחזור לדבר ספרות ולב ועומק.
וכתיבה חרדית וכו'.
יאללה, יאללה, אז פרסומות וחוזרים. חזרנו מהפרסומות. אנחנו עם דבורי רנד, הסופרת דבורי רנד. מה דיברנו בסוף החלק הקודם? טוב, בואי נדבר בתחילת החלק הזה.
קדימה.
העולם מוצף ספרים וחומר קריאה, כאילו אנשים מסתובבים מותשים. זה נכון מה שאני אומרת או לא? כאילו יש מלא מה לקרוא.
אנשים מסתובבים מותשים בלי קשר.
בלי קשר.
כי זה העולם הזה. בואי נתחיל קודם כל ככה. אם כבר ספרים אמורים להיות המקום אמורים, מדגישה את המילה אמורים, אמורים להיות המקום המרגיע,
אי
השקט שלנו. כן, מה...
כאילו, אני תמיד מדמיינת, כל האנשים כאילו משפצים את הבית, הולכים לאיקאה, מבריגים, מסדרים, מנקים, טוב, מה בסוף? שב, קרא ספר, תתענג מה כל טוב השם סידר לך. אז באמת השוק החרדי, בואי נתמקד בו, רווי סופרים חדשים וכולי, או את לא רואה את זה ככה?
אני חושבת שהיו לו שנים שכן, שהייתה הצפה, ממש. לא היו שנים שכל מיני הוצאות לאור אפשרו לסופרים חדשים להיכנס, ואני מבינה אותם, כן? זאת אומרת, לגיטימי לגמרי לתת מקום לקולות חדשים, אבל זה היה קל, כי הסופרים החדשים לא התבקשו לעשות הרבה. ממש, אפילו ההוצאות המינימליות של עריכה, עימוד, עיצוב, כל זה היה על ההוצאות לאור בעבר. היום קצת חזרנו לאיזון. זאת אומרת, היום הסופר שרוצה להשקיע, קודם כל, לא כל הוצאה לאור תקבל אותו. נכנסת לנו מושג לקטורה, שאני מברכת עליו, כי הוא באמת מושג שעוזר לנו לסנן, לבחון. זה מילה שלא הכירו קודם עד היום.
מהמילה lecture באנגלית. כן, בדיוק. תסבירי למאזינים שלנו את זה, דבורי.
המושג לקטורה בעצם זאת המסננת של עולם הספרים. זה אומר שכשכתב יד מגיע להוצאה לאור, לא רק מבררים איפה הוא התפרסם קודם, כי אצלנו ספרים עוברים קודם
צנזורה.
בדרך כלל במה של עיתון, ואז כמובן יש את הוועדה הרוחנית, ויש את הקהל שמגיב, שזה משהו שאין לו שום משהו, זאת אומרת אין משהו דומה לו בעולם הכללי.
יו, אני לא חייבו כן. לדבר על זה, זה ממש חשוב.
כן. ואז באמת זה מגיע, ויש צוות, לפעמים זאת אישה אחת, לפעמים זה צוות שקוראים את הכתב היד, נותנים עליו, את יודעת, דיאגנוזה.
כן.
למי הוא מתאים, אם בכלל הוא מתאים, כמה צריך להשקיע בו, איך צריך להשקיע בו, כל זה, ולפי זה בעצם ממשיכים הלאה, שזה באמת תהליך מבורך.
שבקטע של הוצאות הספרים זה תהליך מבורך, וגם בקטע של הקוראים, אבל בואי נהיה שנייה ברחמים עם הכותבים, עם הכותבות,
שזה
נהדר להם.
כי זה לא בא ואומר להם לא,
זה
בא ואומר להם, בדרך כלל זה בא ואומר להם, אתם יכולים בתנאי ש... זאת אומרת, שולחים אותם להיטיב עם כתב היד, להשביח, כן, לשפר. אני לא פגשתי הרבה ספרים שאמרו להם, קאט, לא, זהו, תזרקו לפח.
לא שווה.
כן, לכו תחפשו עבודה אחרת. לא, בדרך כלל זה מגיע באמת עם הערות בונות, מתקנות, כן, ככה או אחרת, את יודעת, כל אחד. ואני חושבת שבסך הכל יש פה באמת, תראי, גם הלקטורים זה בני אדם, יכול להיות שהם טועים בשיפוט, כן, בשיפוט ושיקול הדעת, אבל בדרך כלל זה אנשים שבאים מעולם הספרים, הם יודעים מה הציבור מחפש. אני חושבת שיש פה חסד מאוד גדול.
מה הציבור ספר? מחפש
בעינייך? האמת היא שהציבור מחפש הכל. הכל.
כי יש כל כך הרבה סוגים של אנשים.
הוא מחפש מתח, הוא מחפש הומור, הוא מחפש דרמה, הוא מחפש צחוק, הוא מחפש לפקוט, שתמיד הקהלים הכי מרתקים.
גם, ממש, לא רק נשים.
הוא מחפש להתחזק, הוא מחפש לא להתחזק. את באמת יש הכל. כי ממש הכל קיים בעולם הספרים. אבל בסופו של דבר צריך את איזשהו סקטור, מישהו שיקרא את הספר, ואם יש ספר שנופל, ולא מדבר לאף אחד, אז כן,
הם ידעו להצביע עליו.
בואי נגיד שזה באמת חסד ודין מעורבים ביחד.
נכון?
כן.
וואלה.
לגמרי.
אז רגע, הזכרת קודם את הנושא הזה של תגובות של קוראים.
כן.
על, אז הנה המייל שלך, את מדברת על המייל שלך, אבל את מרגישה שהקורא החרדי הוא יותר מעורב מול הסופר, מול הדמויות שמופיעות בספר. כאילו, הסופר בעולם החילוני הוא יותר יושב על איזה אולימפוס ולך תחפש אותו, תיגע בו, תפנה, נכון?
בטח.
מה, בואי נדבר על זה שנייה.
קודם כל, אצלנו באמת, זה מעניין, כי מצד אחד אני חושבת שבציבור החרדי כן יש יותר כבוד לסופרים ולסופרות, כי אני אגיד למה מצחיקה, אבל זה סוג של הסלבים שלנו.
כן, מה יש לנו, אנחנו.
זאת התרבות על אצלנו, הקריאה. ועד הקרנות, כל הדברים האלה, לא בכל מקום זה עובר. ספרים בדרך כלל עוברים בכל ה... באמת, בכל הקהילות והעדות. מצד שני, החיכוך הזה, תשמעי, מי יכול להיות אדם בודד כאדם חרדי? אנחנו...
אי אפשר, דודה של סבתא שלי.
את הולכת למכולת ב-11 בלילה, את פוגשת את האיש שתגיד לך מה יקרה בפרק האחרון שלך. כאילו, ואז את מצטערת שלא שם את מהר קונסילר על הפצע.
יו, יו. אני חושב שאני בעז... לא מזהים, לא מקשרים את הדמויות.
שרייך.
לא, הגאפ כל כך גדול בין האישה המוסדחת. תגידי רגע, וכש... לפעמים שקורית פונה אלייך, ליד העגבניות, בירקן. נכון, לפעמים קוראות מגיבות על משהו שאת מזמן כבר לא שם. את כבר בספר הבא. נכון? את לא בספר הבא, את כבר נטשת את הדמות ההיא.
לא, אנחנו אף פעם לא נוטשים, בואי.
לא נוטשות?
לא, זה תמיד נשאר. זה פשוט כמו ילד שמתחתן, את לא נטשת אותו.
לא.
מתחתן, עבר לבית אחר.
לא, קצת הכל לא, אבל את יודעת. לא, אני פשוט חיתנתי עכשיו, באמת. רגע, אבל נכון, אבל כאילו אז קוראת יכולה להגיד לך, תשמעי, דבורי, כתבת שככה וככה וככה, ואת לפעמים לא זוכרת, לא יודעת אולי, מה כתבת?
אוי, הייתה לי חוויה מעניינת לפני שבועיים. זה חוויה. התברר לי שיש איזושהי קבוצת בנות שיקימו מועדון לאחת הדמויות שלי. והן קוראות לו, קוראות לו בשם של הדמות, אני לא אעשה לעצמי באמת פרסומות כאן, ברוך השם, אני לא צריכה לתת לספר הזה, אבל זה היה ממש מצחיק, ואז הם רצו להוכיח לי כמה הן בתמונה, והם התחילו לשלוח לי, בצ'אט, למטה, מתחילות לצטט לי קטעים שלמים מהספר בעל פה, ואני אומרת, ריבון העולמים, אני לא זוכרת שאני כתבתי זה, ואני הולכת לבדוק, אבל כן. זה הייתה חוויה מדהימה, וגם מצמררת קצת, כי פתאום, כשקוראים לי הדברים האלה, פתאום אני תופסת שבאמת המילים שאני יוצרת שם בפינה בסלון, את יודעת, לבד, פתאום באמת מגיעות. זה המקום שפה יש את הסנכרון הזה בין החיים הפרטיים לחיים הציבוריים.
זה עושה נחת.
כן.
נכון?
כן.
אני רואה.
גם לחץ, וגם, את יודעת, באמת גם כובד, באמת פתאום תופסת ככה, רגע, יותר אחריות, לא לתת למילים להתפרע.
נכון, הן נקלטות איפשהו, ומקבלות השפעה מאוד גדולה.
נכון.
תגידי,
למרות, את יודעת, מילים באמת, אם שומנו אותם קודם לילדים, אני אחזור אותם לגיל ההתבגרות, הם עושים, הן עושות מה שבא להם.
מה שבא להם.
כן, זאת אומרת, אני יכולה להתכוון למשהו מאוד מסוים כשאני כותבת, ואז אני אפגוש את הקוראות שקראו משהו אחר לחלוטין, ואי אפשר להתווכח איתן.
כי זה מה שהם קיבלו?
בדיוק, זה מה שהם קיבלו, אלו המילים שהם פגשו. אותו חוויית קריאה שלהן. ומצחיק שהקשר בין חוויית הכתיבה שלי לחוויית הקריאה שלהן לא מחייב שהוא תמיד יהיה קיים.
ממש לא. יש לך תפילה לקדוש ברוך הוא כשאת מייצרת משהו ושולחת אותו על עולם. הרי ברגע שזה מתפרסם אין לנו שליטה על זה.
קודם כל אני מתפללת בלי הפסקה. אמרתי שהמקצוע הזה הוא המקצוע באמת הכי רוחני שיכול להיות.
מאוד, מאוד.
באמת מתפללת בלי הפסקה, מתפללת לפני, מתפללת תוך כדי, מתפללת אחרי.
שזה יעשה טוב למי שיפגוש את המילים.
כן, כן, מאוד. מאוד פעלת את זה, ובאמת ברוך השם לא יוצא לי הרבה, אבל כי אני פוגשת מישהי שלא קראה אותי נכון, והיא ככה מרגישה פגועה, את יודעת, מכאן, אז אני לא עוזבת את זה. אני יכולה להיות נקצת, שאני רואה שהכל בסדר, שהיא התפייסה, ושאת יודעת, משהו רגוע בשוב, אז רק אז משהו רגוע בי עוד פעם.
נכון.
כן, כי זה חשוב לי. זאת הסיבה, דרך אגב, שאני מפרסמת את המייל שלי. כי אני רוצה שתהיה אפשרות.
לחזור אלייך.
כן, לחזור אליי, לבוא ולהגיד לי, למה כתבת, איך כתבת. בואי תכתבי, שוב, שזה יהיה, את יודעת, לא לברוח מזה.
אני ממש מבינה את זה, ואני חושבת על ספר שלך שמונח בבית חרדי שמור. בואי נדבר, כי לא כל הבתים אותו דבר, וכמייצר תרבות, אתה צריך גם לאפשר איזשהו אתגר, או איזשהו גירוי קריאתי, באלף כמובן, ומצד שני, לא לקלקל משהו בבית שמור יותר, ואין את זה לסופר חילוני.
נכון.
מה, איך תמיד יודעים לשמור על הגשר הלא פשוט הזה?
תראי, יש באמת את הקוראים, בדרך כלל זה קורות. כן. את הקורות הן תמיד יותר נלוות לדבר השם. אין, לא, אין גם אלה שיותר קורות, אז יותר קורות עם כל הלב. זה לא שגברים לא קוראים, אבל אין קורות, כשנשים קוראות, הן שמות את הנשמה שלהן ממש בתוך הספר.
נוסעות לעניין. כן.
ויש לפעמים את הקולות באמת, שואלים, ויכולים להגיע גם למערכת, יכולים להגיע גם אל האישית, ששואלים... אבל למה הסיפור הזה התפרסם, אני מפרסם בעיתון בתוך המשפחה, שזה עיתון מוצר לנשים ולמשפחה, אומנם, אולי כותבים שם גם משפחה, אבל מוצר לנשים, כן? ואז באמת יכולים להגיע קולות שאומרים, אבל למה לשים כזה דבר, הבת שלי בת 14 קרה, למה היא צריכה לקרוא דבר כזה?
הנה.
טוב, ואז באמת את נכנסת, השאלה באיזה יום היא פוגשת אותי, אם ביום שהחומר צריך להגיע למערכת, ואז אני זמן לנהל את הדיון הזה, או שאני יותר פנויה. אבל בסופו של דבר תמיד מגיעים למקום הזה שאני אומרת שכתיב ספרות לילדים ולנוער, יש לנו הרבה. יש המון ספרות לילדים ונוער בציבור שלנו, כי זה באמת הדבר היותר קל לייצר. אנחנו מדברת את הספרות השמורה. אין כמעט ספרות לנשים אותנטית, שנוגעת באמת במקומות הכואבים יותר, ואני נמצאת שם. ואני מאוד מבינה, כל אחת שהיא הבת, היא לא רוצה שהבת שלה בת 14 תקרא, אני גם לא כותבת לבנות 14. אבל אני לא יכולה לקחת על זה אחריות, אני לא יכולה לייצר סיפור שידבר בו זמנית גם לילדה בת 14 וגם לאישה בת 40, וידבר על מצוקותיה של בת 40, אבל בלי שבת 14 תתחלחל, זה פשוט לא עובד ביחד.
אז זאת אומרת, את אומרת, אמהות שימרו על ילדך, בנות אחרי.
בואי נגיד שאני מאמינה בבחירה האישית.
כן, ואם את פוחדת שזה יהיה לשולחן בבית, אז...
כן, אבל זה מפורש פוגש, במיוחד הציבור שלנו, שבאמת הכל מאוד קולקטיבי. זאת אומרת, גם הקטע הזה של כתיבה מבחינת קורות, ושוב, אני מבינה את זה, באות ואומרות, לא, אבל כתיבה היא לא פרטנית, את כותבת לציבור, את כותבת כאן לקהילה, קחי אחריות, אז אוקיי, אז פה אנחנו חלוקות בדעתנו מה האחריות. אני מאמינה שהאחריות שלי לייצר כתיבה אותנטית, שבאמת תמלל כאב שלא קיבל עד עכשיו מקום וכל, ואין מאמינות שהכתיבה צריכה להיות יותר
שמורה.
יותר שמורה, מילה יפה.
כן, פוקס יפה לי.
כן. אז בסדר, מותר לו להסכים. באמת, גם הוא מקובל.
תגידי, כשאת ישנה בלילה, דמויות יכולות לבוא בחלומות? זה קורה.
אם זה קורה.
דמויות יכולות לבוא בחלומות?
כן, ולפעמים זה עוזר לי, כי זה פשוט מביא לי את הפרק הבא.
כי הן מגלות את עצמן, כאילו.
אבל בדרך כלל, בדרך כלל לא. בדרך כלל, המסלול מאוד מאוד ברור. תקשיב, אני בכל זאת באה מעולם החשבות. הכתיבה היא מאוד תהליך רציונלי, כמה שהיא אמנותית, היא גם רציונלית. יש פה איזה תהליך מובנה מההתחלה, אתה תמיד שאני שומעת את כל ההרצאות מהעולם, גם מהעולם הכללי. זה מאוד מאוד מקובל לבוא ולהגיד את זה ככה, לתת לזה נופך דרמטי.
שמה, של דמות שנוצרת?
המוזה נחתה עליה.
כן.
הסיפור כתב את עצמו.
כן.
אני לא מבינה את זה, אני כותב את הסיפור משלי, ואני כותב, זה לוקח, זאת עבודה קשה.
הדמות לא קשורה אליי, היא פשוט רצתה לצאת החוצה.
אני דיקטטורית, הדמויות שלי לא עושות מה שלא בא לי שם תעשינה.
את מזמרת אותם.
אני לא אומרת, הנה, דיברנו מקודם על הקטע הזה שסיפורים אצלנו מתחילים בדרך כלל בבמות.
כן.
הנה משהו מאוד מעניין שקורה לסיפורים אצלנו, הם פשוט באמת חווים כל מיני את הדינמיקה הזאת.
כן.
זה לא מישהו שמתיישב לכתוב סיפור, סוגר את עצמו בחדר, יוצא אחרי שיש לו 800 עמודים. לא.
לא.
יש את הדינמיקה כל הזמן, התהליך המתפתח, את גם באמת מבינה, לא שכולם קוראים את כל העיתונים, אבל כן, יש כאן עמת מידה.
נכון.
למה שהציבור אומר, למה שהוא אוהב, איפה זה נוגע לו, איפה הוא רוצה שזה ייגע בו יותר.
תדעת שכשאת באה להרצות איפשהו, או סדנות, סדנות כתיבה,
כן.
שזה משהו, הוא כל כך נשי בעיניי, והוא כל כך מועיל, מרפא אפילו לפעמים, כשנשים מסתכלות עלייך, אפילו ללא מילים, הרי הן כל כך מכירות את העבודה שלך, ומה את מרגישה כשהן מסתכלות עלייך? כי אני יכולה לשאול אותן, אבל אותך אין לי כל יום. מה את חושבת שהן?
אני אגיד לך את האמת שאני, שוב, אני פעם אחזור על עצמי, אבל אין ברירה, ואני אגיד שוב שבאמת הכתיבה היא משהו אמוני, כי אני הבן אדם האחרון שהייתי מדמיינת עצמי, נמצאת במקום הציבורי הזה, אני בן אדם מאוד מאופק באופי האמיתי, מאוד חשאי, ופתאום המקום החושף, פתאום לבוא לחתונה, ולהיות,
הנה דבור אירנט,
כן, בדיוק.
אתם רואים את זאתי, זאתי דבור אירנט.
זאת חוויה, כל פעם זאת הזכה ממש.
בגלל זה אני שואלת אותך את זה.
כאילו יצאת מגופך, מסתכלת על הכל מהצד, ואני אגיד לך שזה מצחיק.
מצחיק אותך?
כן, כן, אני תמיד אומרת לחברה הטובה שלי, כשאני חוזרת מהאירועים האלה,
כן.
אני אומרת לה, יואו, אם רק יודעות כמה אני דפוקה באמת. כאילו, זה לא היה כל...
אוי, זה נפלא, זה כל כך כן ואמיתי מה שאת אומרת עכשיו.
זה מצחיק אותי.
איזה יופי. תגידי, טיפ לסופרות צעירות, שבטח מקשיבות לנו. בטח אומרות, יום יבוא ואני... אני רוצה להיות דבור אירנד.
קודם כל שלא תרצה להיות דבור אירנד.
שתהיה הן עצמן.
כן, אני חושבת, באמת, שכתיבה תבוא מהמקום הרוצה לכתוב אצלן. ואני...
רגע, זה נורא חשוב, זה מאוד חשוב. המקום הרוצה לכתוב,
כן, כי יש אצלנו הרבה נשים שרוצות לכתוב כי הן רוצות לפרסם. ויש את ה...
זאת מחלה של דור. אני אומרת לך, כאילו, העיקר לא משנה מה, תן לי להיות, נכון?
נכון. ואני רואה את זה גם בסדנאות כתיבה שלי, שהן מגיעות לתהליך אנחנו רק מתחילות לדבר על סיפור, מה זה סיפור, מה הן מילים בכלל? אין כבר בשלב הוצאה לאור, מבחינתן אני תחתום על חוזה עכשיו. ואז תמיד צריך לעשות את הסטופ הזה ולהגיד, קודם כל בוא נדבר על כתיבה לעצמנו. רק כך נראה בכלל אם אפשר לפרסם אותה, כי תמיד יש לתהליך הלא מנופה, של הכתיבה האישית השוטפת, התת האותנטית, ורק כך מתחיל השלב המיפוי והעריכה, שאת בטח מכירה בעצמך, ושלב ההתאמה לקוראים וההבנה שיש כאן עיניים זרות שתקרנה וצריך להתחשב בהן גם. וזה תהליך, ורק אחר...
וואו, זה טיפ מאוד חשוב.
אז קודם כל, לבוא לכתיבה, כי רוצים לכתוב, כי משהו בי רוצה לראות חיים על דף.
יו, דבורי, מה זה מדייקת עכשיו? כי אתה הייתה לי קודם שיחה עם חברה שלי, והיא אמרה לי, אני לא יכולה, אני לא יכולה, אני מסוכה, אני לא יכולה, אני לא יכולה. ואז היא אומרת לי, אולי תנפי, תבדקי מה את הכי, הכי, אמרתי, הכי ענף לכתוב. אחי, זה אהבה, זה אהבה, זה את מרגישה, את קיימת כאילו, נכון? זה טיפ נפלא, מה עוד? מה את קוראת בשביל השראה?
אני לא קוראת בשביל השראה, אני קוראת בשבילי. כי שוב, השראה מתקשר לי לעבודה, וכשאני קוראת זה בגלל שאני אוהבת לקרוא, זה פשוט באמת מתנה. אני מחזרת עצמי, תקשיבי, אם זה היה עכשיו ספר, אם זה היה ספר... להעריכה עכשיו הייתי מתחילה למחוק מכירה את השלב הזה. אבל אני קוראת באמת הכל. ממש כמו שאמרתי קודם על המוזיקה, כל פעם זה משהו אחר. אמרתי לי צוחקות, כי יש לי הבית בכל רגע נתון, בערך 30 ספרים שמחכים לי לקריאה.
וואו, את גם מתחילה ובאמצע
המפסיקה? אני קוראת כמה ספרים בו זמנית.
בו זמנית, בטח.
כן, חובה, אי אפשר. אי אפשר. תגידי, זה כמו להגיע לבר ולקחת רשת.
שלוקים ממיליון בקבוקים.
כן, מה הדבר הזה? אז באמת אני קוראת, במשך השנה אני משתדלת לקרוא יותר ספרות מקצועית. יש לי גם את הדברים שקשורים לעבודה שאני חייבת לקרוא.
לכתבות.
בדיוק, אומרים מקצועיים. אבל שבת, שבת זה הכיף.
מה, ספרי קודש גם?
ברור ספרי קודש, שערים בתפילה. לא, באמת, אנחנו לומדות את זה גם.
בטח.
אבל כן, וגם ספרות מכל הסוגים, משתדלת להתעדכן. זה תמיד מפתיע אותי, כשאני פוגשת כותבות צעירות, והן כותבו על משהו, והן אומרות לי, הייתי חייב לכתוב על הנושא הזה, כי אף אחד לא כתב עליו בחיים. עכשיו, במקרה, אני יודעת שיש 5 ספרים, שיצאו רק בחצי שנה האחרונה, ודנו בנושא הזה. אני ככה מגששת להם בזהירות, אומרת להם, מה, לא קראתן? לא, אנחנו לא קוראות. הספרות החרדית לא בשבילנו, אנחנו נייצר אותה, אבל היא לא בשבילנו.
כן, מה זה הקטע הזה? תסבירי לי את זה כבעלת תשובה. תסבירי לי את זה רגע.
הספרות החרדית היא לא בשבילנו.
כן, אבל בדיוק, אתה מייצר אותה, אבל לא קורא אותה, מה זאת אומרת? כן, זאת אומרת זה.
זאת התופעה, כן. אבל לשמחתי הן לא רבות. וסתם אני חושבת לבוא ולהגדיר ספרות חרדית כספרות חרדית, זה גם משהו שצריך לדבר עליו אי פעם.
נכון, נכון.
ההגדרה הזאת איפה היא יושבת. אבל אני באמת חושבת שצריך לראות אותו כותב לקהל, תכיר אותו. קודם כל תכיר מה הוא קורא, דבר ראשון.
נכון. תת אתמול פגשתי את שולה מודן, מהוצאת מודן, והיא אמרה לי, שהקורא החרדי הוא עמוק יותר, הוא יסודי יותר, הוא קורא אחרת כמחמאה. את גם מרגישה את זה שהקוראים שלנו הם
כן.
מעריכים?
באמת, קודם כל אני אגיד מהבחינה הרוחנית, אני מרגישה שספרים נשפטים קודם כל שם. זאת אומרת, האם ספר מוביל אותי להיות יהודית טוב יותר, או טוב פחות, זה מדהים לראות את זה. זה משהו שאני ממש מעריכה. גם אני לא מסכימה עם
ספר טוב.
גם אני לא מסכימה מנקודת שיפוט, זאת אומרת, אני חושבת שהיה פה שיפוט מחמיר, או קריאה לא נכונה של טקסט, שוב, בעיניים האישיות שלי, אני תמיד אעריך את זה. כי זה משהו יפה, זה משהו שאין אותו בשום ציבור אחר.
אתה כאילו יוצא מספר צדיק יותר.
כן, לבוא להסתכל, אם ספר עשה אותי, נתן לי באמת עבודה תוכנית טובה יותר.
נכון.
וחוץ מזה, כן, הקהל שלנו יותר מעורב, יותר חם, וזה נחמד. את מתחילה היום עבודה, מחכים לך כבר במיילים,
מילים טובות
שנשים רצו לשלוח לך, רק כדי לעשות לך טוב על הלב.
זה דבר של, אני לא תוכל שכמה הוא קיים, המילים הטובות האלה. וואי, איך נארוז את הסירה הזאת? בקריחות את מתערבת?
וואו.
את שואלת אותי שאלה כזאת דקה לפני שהתוכנית נגמרת.
כן, כן, הקריחות את הפקה.
כן, מה זה חפירתית בתחום הזה?
חובה.
מה, כי זה בכל זאת ה...
זה גם כמו מילים, מילים עם אמנות ויזואלית, גם הקריחה היא אמנות ויזואלית. אנחנו חייבים שיהיה פה איזה סנכרון, את יודעת.
אז הטעם שלך בא לידי ביטוי?
רק שלי, ויותר מזה, אני בדרך כלל זאת שמביאה את הרעיון, ואומרת מה יהיה ואיך יהיה.
ואיך זה רומז על מה שקורה בתוך הספר.
כן, זה לא רק רומז, זה באמת מצליח באמת סוג של שיר ביחד.
נכון.
כל ראשון, כל שני, ביחד ממש דואט. כן, אני נורא, אני לא אגיד שאני דיקטטורית, אבל כן, זה חלק מהכיף. שלום, נכון?
וואי, דבורי רנד, איך קוראים את זה? מה זה תודה שבאת לך?
היה כיף, תודה.
איזה מעניין, ועושה טוב בלב לקרוא אותך, לדבר אותך, איתך. מה לאחל לך?
שאני אמשיך להרגיש את השם.
אמן, אמן. תמשיכי להרגיש את השם.
אמן.
תודה רבה.
תודה, אפרת.
להתראות.